גיקית, ואני אודליה.
ואנחנו גיקית ופסיכית.
בכל פרק אנחנו מדברות על סרט או סדרת גיקים.
והיום אנחנו מתחילות מסע חדש, אחרי שסיימנו עם הטרילוגיה הכי חשובה והיחידה שאני אצפה בה, של מסע בין כוכבים, מלחמת הכוכבים. איזה מבט קיבלתי.
חשבתי שזה יפסיק אחרי שתראי את הסרטים.
אני חסרת תקנה. ואנחנו סוף סוף צוללות לתוך העולם שנקרא...
באטמן.
וזה בעיקר כדי שאודליה תפסיק להגיד לי, אבל אמרתי לך שאנחנו צריכות לראות באטמן. והנה אנחנו רואות.
בדיוק, אז כמובן כדי לראות באטמן אנחנו צריכים לראות את הסרטים היותר ישנים של באטמן, אבל אנחנו נגיע בסוף לאביר אפל, בסוף זה יקרה. אז גלי, מה חשבת על באטמן של 1989?
של טים ברטון.
כן.
ברטנוש. שזה מגניב, כי ממש לא מזמן עשינו פרק על...
תוכן
אחר, כן, וונסדיי, שהוא הרבה יותר מאוחר של טים ברטון.
כן.
צריך לעשות מתישהו ספיישל טים ברטון. מה חשבתי? היה איזה חוויה כזאת קצת רטרואית. כאילו, בעיקרון לא סבלתי.
אוקיי.
לא היה הסרט הכי מהנה שראיתי בחיי, אבל הוא היה נחמד, היו ברגעים מאוד יפים. הייתה בו את האווירה הזאת, שקשה לי לשים את האצבע, האם היא מגיעה כי זה סרט מהשנה שבה נולדתי, או כי זה סרט שיש לו איזה סטייל כזה וינטג'י. כל האווירת פילם נואר שיש בסרט, אז היא כאילו, היא מדליקה.
נכון.
ממש עשתה לי את זה.
נכון, יש שם שילוב ממש ממש מדליק של פילם נואר וקמפיות כזאת. כאילו מצד אחד זה כזה סופר רציני ואפל וכזה מצולם בזוויות כאלה, עם צללים כאלה מגניבים וזה. ומצד שני יש לנו את הקמפיות הזאת שזה כאילו...
תתני למאזינים שלנו ולי איזה הגדרה למה זה קמפיות.
קמפ זה כאילו לקחת דברים שהם... איך אני אגיד, הם כאילו חוסר טעם קיצוני. כאילו אני הולכת לקצה של המגוחך והמוזר והמכוער, ומוצאת שם איזה אסתטיקה ואיזה יופי, או לפחות ככה אני כאילו...
שזה, נגיד, את מתייחסת לעיצוב של הדמות של הג'וקר?
למשל, שהוא מוגזם בטירוף, והבגדים הסגולים האלה, והחיוך המוזר הזה, וההגזמה המאוד גדולה בכל עיצוב של כל דבר שקשור לג'וקר. יש שם, וגם אפילו העיצוב של באטמן, וה... באטמוביל, כאילו, האוטו של באטמן, הוא לא נראה כמו משהו מהמציאות. הוא כאילו מוגזם, הוא קומיקסי כזה.
כן.
וזה מפגש ממש מדליק בעיקרון של אסתטיקה מאוד אחרת.
כן.
אני חושבת שבואו נסתכל שנייה לאן זה הלך, ולאן נגיד הסרטים האחרים שראינו כבר, שזה כאילו מרוולים, כל המרוולים, וכמה הם מאוד כאלה...
מודרניים, מוארים.
הם מגניבים גם, הכל מאוד מגניב, ופה יש משהו שלא מפחד להגיע למקומות אחרים לגמרי לגמרי, וכאילו זה מאמץ מאוד את השפה של הקומיקס, שהוא מוגזם, ושהוא מוקצן, ושהקומיקס תמיד מצולם בזוויות, כאילו מצויר בזוויות מאוד מאוד קיצוניות, אז זה נמצא גם בסרט.
ממש, כאילו היה המון רגעים שזה היה ממש נראה, השוטים נראים כמו פריים.
בדיוק, פריימי מהקומיקס.
מקומיקס, ואני לא איזה חולת קומיקס גדולה, אבל אני חושבת שזה איזושהי אסתטיקה שכן מוכרת.
כן, וזה מגניב.
מאוד.
יש שם גם ברגעים, כאילו, יש שם גם רגעים שהם היו פחות טובים.
לגמרי, כאילו, וניתן על זה את הדעת בהרחבה, אני חושבת, כאילו, יש פה רגעים לא טובים, יש פה התנהלויות לא טובות של בימוי, של כתיבה, וכולי, לגמרי. אני מסכימה איתך.
ויש פה גם רגעים שבאטמן שם משקפיים. שאנחנו לא לגמרי הבנו.
עכשיו אנחנו יושבים ורואים את זה ואודליה כזה, למה הוא עם משקפיים? ואותי זה נורא הצחיק, כי זו שאלה מאוד מוזרה. והוא רואה, כשהוא משתמש בהם, כשהוא מסתכל במסכים, זה עושה לו, יש לו צילינדר.
הוא כל היום נמצא בחושך בסמטאות אבלות. אם הוא לא רואה טוב עם משקפיים במסך, כאילו, הוא קיצור, זה לא הגיוני. הוא לא יכול לא לראות טוב, הוא לא צריך משקפיים. זה מאוד מאוד מוזר. אבל כן, אני חושבת שטים ברטון מצליח לנסח פה לעצמו איזו שפה חדשה כזאת של קולנוע, קולנוע של
קומיקס נואר.
כן, וזה מגניב, ובאטמן לא סתם זה קורה דווקא בסרט של באטמן, כי אני חושבת שבאטמן, אם כל הזמן, אני כבר מרגישה שאני שולטת בחומר של יונג, אני חושבת שבאטמן הוא ארכיטיפ הצל, כאילו... הוא הדבר.
הוא מה שקורה בצללים.
בדיוק. הוא הצל בעצמו, הוא הוא באטמן, הוא גם הצל של ברוס וויין.
הוא הצל של עצמו, הוא גם הפרסונה של ברוס וויין.
בדיוק. לא לגמרי ברור אם הוא בכלל באטמן או ברוס וויין יותר. והוא גם תמיד בלילה, הוא תמיד בצל.
הוא הטלף. שהטלף זה גם חיה של חושך, של צל. וגם חיה שיש בה איזה משהו, אולי בגלל שהיא של חושך ושל צל, שהוא לא מוכר, שהוא מפחיד, שהוא מאיים, שהוא מתחבר למיתולוגיות של ערפדים ודברים כאלה. כאילו, זה ממש מחובר להרבה דברים, אפילו אם מזכירים שם את דרקולה באמצע לאיזה רגע.
נכון.
אומרים כאילו, מה, אדון דרקולה, איפה הטלף שלך?
כן, אז זה ממש מתחבר שם, ואני חושבת שזה, ובוא נגיד שזה, אי אפשר להתעלם מזה שהסרט הזה הגיע אחרי שהיו את באטמנים של שנות ה-60, שהם היו סדרות, והיה שם גם איזה סרט, שהם היו מאוד מאוד כאילו ילדותיים, מטומטמים כאלה, מטופשים בכוונה, מצחיקים, היה שם משהו מאוד צבעוני, מאוד מואר, מאוד קמפי, בלי הצעד אפילו נוארי של זה. זאת אומרת, כאילו זה היה ממש באטמנים של ילדים קטנים כזה, ואני חושבת שטים ברטון אמר, אוקיי, אתם לא הבנתם את הדמות הזאת, ואני אראה לכם לאן אפשר לקחת את זה, וזאת ההתחלה של
הגלגול הנוכחי של
הגלגול האפל של הקולנוע של באטמן.
אז אם אנחנו כבר קצת נכנסות למה שקורה בתוך הסרט, יש שם כמה, נגיד, דברים שהרגשתי שהם לא מטופלים עד הסוף, ואני חושבת שאחד הדברים הלא מטופלים ושהפסדנו ממנו הרבה, זה החיבור בין ברוס וויין לבטמן. בשונה מהרבה גיבורי בטמן שדיברנו עליהם כבר, והם נגיד טיפה יותר חשופים בזהות שלהם, כלומר אני איירון מן וכל מיני אחרים שכולם יודעים שהוא הוא, יש לנו פה קלאסיקה של גיבור על, שיש לו את שתי הפנים, של הפרסונה והצל, של ה...
כן.
אדם הרגיל והגיבור על, והוא כאילו מאוד שומר על הדבר הזה.
כן, אבל לא מסבירים לנו.
אבל א', לא מסבירים לנו כלום במובן הזה, אפילו לא מסבירים לנו שזה הוא.
כן.
כאילו אמור להיות איזה רגע שאנחנו מגלים את זה, אבל כאילו הם מתחילים את הסרט בהנחה שאנחנו יודעים את זה, וזה נכון, אנחנו יודעים את זה. אבל אתם מספרים לי סיפור, אתם לא יכולים להניח שאני יודעת משהו ולא לעשות את הסיפור.
כן.
אבל יותר מזה, זה יותר עמוק, אנחנו לא פוגשים את המפגש שלו, אנחנו לא פוגשים, לא ראינו פעם אחת איך הוא עובר מברוס וויין ושם את החליפה. לא ראינו איזה פעם אחת שהוא מתלבט איך לבוא, כברוס וויין או כבאטמן. לא ראינו את כל המאבק הזה. אפילו כשבסוף הסרט הוא מגלה איך קוראים לה? וייל, ויקי וייל.
וייל, כן.
שהוא... הוא אפילו לא מגלה לה, היא מגיעה לשם והיא רואה, כאילו, מה, אנחנו לא רואים?
וואו.
לא הייתה התלבטות אם לגלות לה או לא, כאילו, קצת אולי בשיחה עם הבטלר שלו.
אלפרד.
עם אלפרד. אבל כאילו, אני, את החלק הנפשי, שוב, החלק שבעיניי הוא המעניין בהקשרים האלה, אנחנו לא פוגשים בכלל, בכלל, בכלל בסרט הזה, וזה דבר מאוד מוזר להתעלם ממנו.
נכון, זה מאוד מאוד מוזר, במיוחד שבאטמן הוא דמות שאם ממש מסתכלים על זה בהיגיון, יש משהו מאוד מוזר בן אדם שאין לו כוחות על, זאת אומרת, זה לא נגיד ספיידרמן שבטעות עקץ אותו עכביש, אז אין לו ברירה, הוא משתמש בכוחות שלו, כי great power comes great responsibility, נכון?
לגמרי, או ברוס באנר.
בדיוק, אבל באטמן הוא פשוט עשיר, כאילו זה הכוח על שלו, יש לו מלא כסף.
דרך אגב, גם את זה לא הבנתי מהסרט, ידעתי את זה.
כן.
אבל לא הבנתי מהסרט מה הכוחות שלו, אם הוא מרביץ חזק, אם הוא עשיר.
בדיוק.
כלומר, כן ראיתי שהוא עשיר, אבל לא.
בדיוק. אז גם בן אדם שיש לו כסף, ויש לו טראומת ילדות, ופשוט מחליט פתאום להתלבש כמו הטלף, וללחם בפושעים. זה מאוד מאוד מוזר, ואם אין לנו הצדקה לזה, יש בזה משהו עוד יותר מוזר. אז נכון שהם בונים על זה שאנחנו מכירים את הקומיקס ומתחילים מהאמצע, וזה בסדר, אני מכבדת.
אפשר להתחיל מהאמצע.
כן, אפשר להתחיל מהאמצע, למרות שהם לא יכלו להתחמק מסצנת הפנינים הנופלות והרצח של ההורים שלו באמצע הסרט.
מיתולוגיה זה מיתולוגיה.
כן, שאותי זה קצת בייס, אבל כנראה שסרט באטמן לא יעבוד אם לא יתחילו את זה ככה. כאילו אם לפחות לא יהיה את זה איפשהו בסרט. למרות שהם כאילו עושים... מחווה לזה בהתחלה.
בהתחלה, נכון.
כי יש כאילו אבא ואימא
ילד. מתחילה הסצנה וראינו ועוד אלה כזה, זה הוא, זה לא הוא, זה הם, זה לא הם.
כן, כי זה לא הם, בגלל ש... אני כזה, זה לא יכול להיות הם.
אבל הם מבלבלים אותנו.
כן, כי לאימא אין פנינים, כאילו זה לא יכול להיות.
לא עושים את זה בלי פנינים.
בדיוק. אז הם מנסים לבלבל אותנו, והם מנסים לרפרר כאילו לסצנה הזאת, שהיא כאילו היא הדבר שמשמעותי. אז נכון, זו סצנה משמעותית, והיא מסבירה לנו איזה אפלה הוא מחזיק בתוכו. אבל מה הקשר?
מה קרה? כאילו, איך הדברים מתחברים?
בדיוק.
צחקתי קודם תוך כדי שדיברת, כי חשבתי שהוא בא עם המון כסף וטראומת ילדות. זה דרך, תגידי, מציעים למישהו. הוא בחור טוב. בא עם הרבה כסף, טראומת ילדות. שני הדברים שאת באה איתם לעולם.
כן. אז תראי, כל גיבור על צריך איזה טראומה כדי שתעצב אותו.
כל דמות צריכה משבר כדי להתחיל.
נכון. אז אנחנו יודעים שהטראומה שלו היא פשוט מאוד מאוד מוקדמת, בניגוד לנגיד, לא יודעת מה, כל מיני גיבורי על שאחרים שיש להם טראומות יותר מאוחרות, כאילו. נגיד, לא יודעת מה, אם יש לנו קפטן אמריקה, הטראומה שלו זה יותר מלחמת העולם השנייה והמוות של בקי, נגיד.
כן, בקי, הטראומה שלו זה מלחמת העולם השנייה והמוות של בקי, כאילו, באותה מידה.
כן, אז אנחנו יודעים שזה יכול לקרות גם בגיל 20, הטראומה הזאת. או נגיד, ספיידרמן, הטראומה שלו זה דוד שלו שמת, נגיד, ואז זה קורה לו כשהוא בן 16, נניח. אז אצל באטמן זה טראומה מאוד מוקדמת, ולכן הוא גם איש מאוד פגוע באיזה מובן בסיסי כזה.
שזה לא מעוצב בצורה מאוד אמינה.
בדיוק.
כלומר, את רוצה להגיד עוד משהו?
לא, מה שאת אומרת, כן. פשוט כאילו זה לא אמין.
זה לא בנוי בצורה מאוד אמינה. יש משהו באמת בטראומות, בטח אם זה טראומות שחוזרות על עצמם, כמו פגיעה או אלימות בבית הזה, אבל גם אם זה טראומה חד פעמית, שכמה שזה קורה יותר מוקדם, הנזק הוא יותר עמוק ויותר גדול, וזה פשוט כאילו רואים את זה שוב ושוב. כן, יש משהו בפגיעה הזאת, כאילו הוא מין איבד את כל הביטחון שלו בעולם, נכון? הוא איבד את כל האנשים שיקרים לו, הוא פגש את הרוע, הוא ראה אותו בעיניים עם הקאץ' פרייז הכי מוזר בעולם.
כן.
והמיותר, אוקיי? אבל זה לא, אבל הדרך שהפתולוגיה שלו לא מאוד מתיישבת עם הטראומה הזאת.
נכון.
כאילו, יש פה איזה פתולוגיה של ניתוק ושל פיצול, שהיא הגיונית, נכון? אנחנו מפצלים את הרגש, אנחנו לא רוצים להיקשר, מצד אחד. מצד שני, כברוס ויין, הוא לא מנותק מרגש.
נכון.
הוא כאילו, ראינו אותו, בונה מערכת יחסים מאוד מהירה, ולא מאוד אמינה במובן הזה, אבל מערכת יחסים רגשית עם האישה הזאת, שהיא יקרה לו, והוא ישמור עליה, והוא וכו וכו וכו. ומה, כאילו, איפה הטראומה של כל מי שיקר לך נלקח ממך? איך זה יושב ביחד בכלל?
זה לא מאוד יושב. אני חושבת שבאמת הסרט הזה לא חזק במערכות יחסים. זה פשוט לא קיים שם כל כך.
ובבניית דמות, במובן הפסיכולוגי,
כן.
כאילו, זה נשמע, זה מרגיש שהוא יותר עשה מן החלטה מהטראומה, שזה לא משהו שאנחנו באמת עושים. הייתה לי טראומה, אז אני מחליט... זה.
אין לי ברירה.
זה החלטה של כאילו, אני אהיה זה ששומר על מי שאפשר, מי שלא שומרים עליו. שזה אחלה, אבל זה לא...
נכון. נכון, זה באמת...
כאילו, יש פה פיצול. יש פה פיצול, יש פה באטמן, ויש פה ברוס, תסבירו לי את הפיצול. למה יש פה שניים?
לגמרי.
איפה הם נפגשים?
נכון.
איפה המאבקים ביניהם?
נכון. אני חושבת שאם יש משהו שכן מוסיף אבל לסרט הזה, אמנם בלי עומקים פסיכולוגיים, זה באמת הדמות של הג'וקר, שהיא דמות שהיא כל כך איקונית, שגם כשזה לא מוסבר לנו פסיכולוגית עד הסוף, אנחנו עדיין, זה עובד עלינו, היא מצליחה לעבוד עלינו.
הג'וקר עובד פסיכולוגית בעיניי הרבה יותר טוב מבאטמן.
כן, נכון, המעבר הפסיכולוגי קצת. זה, אבל יש שם משהו מאוד מאוד מעניין לבן אדם שאנחנו יודעים שהוא מאוד מאוד רע, לפני שהוא נהפך לג'וקר, אבל הוא רק אז ג'נטלמני בתוך החברה, כאילו, ואז פתאום ברגע שהוא נופל לתוך משהו של כימיקלים בעצם, אז הוא הופך להיות איזה מין רע, כאילו, שמחפש.
אקסטרווגנדי.
כן, מוגזם כזה, אוהב תשומת לב, מחפש לעמוד במרכז העניינים.
ומופרע.
כן.
בתוך החברה.
בדיוק, וזה רוע שאנחנו לא רגילים להתמודד איתו. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו רגילים להתמודד עם רוע שהוא מאוד מסודר. מה זה מסודר? אידיאולוגי?
מצטדק.
או רוע שאוהב כסף. כאילו יש כל מיני אפשרויות, נכון? כאילו דת, כסף.
כן.
שנאה, כל מיני דברים כאלה.
עבוד.
בדיוק. והג'וקר כאילו, זה לא הקטע שלו. הוא מחפש פשוט כאוס. זה כאילו, זה מה שבאמת, זה טריקסטר במובן הכי כאילו...
במובן הטריקסטרי, ההרסני.
כן.
הזורע הטוב.
כן.
זה ממש מעניין. כי, אני, כלומר, בתחילת הסרט הוא באמת, הוא כאילו פסיכופת. כן. הוא, יש לו הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית, הוא רק מדמ... כאילו, אומרים לו, איך פותרים את זה? אה, בוא נגנוב ונהרוג ונרצח ונפגע. כן. כזה, זה. הוא לוקח את האישה של הבוס שלו, בלי כאילו...
כן.
לעשות מזה עניין, גם אליה, מתחילת הסרט, ההתנהגות שלו.
הוא דוחה, כן.
מחרידה וחזירית. ממש. והוא מאבד משהו מהנראות. והדבר הזה חושף את התוהו. כאילו, בעצם, באיזושהי משחק של הפוך על הפוך, הדמות שהייתה לו לפני, הייתה עם איזושהי פרסונה. כן. שמסתדרת במציאות. כאילו, אני פסיכופת, אז אני אעבוד בארגון פשע ואני אהרוג אנשים. ואז כאילו, הוא מאבד את הפרסונה ליטרלי, כלומר, האור שלו נפגע, הגוף שלו נפגע, הוא מת, כאילו, הוא מת, הוא יצא מהחיים, כן? והוא שב לחיים, ואז הוא אומר, אני מוכן להתמסר לתוהו, אני, וכמו שאני התמסרתי לתוהו, בעצם, הוא מרגיש לי מהאנשים האלה שזורעים הרס, כדי להוכיח שכלום הוא כלום. שכל מה שהיה שם קודם,
כן.
הוא בעצם הצגה ומשחק. נכון? אתם כועסים עליי כי אנשים מתו, אז אני אזרוק לכם מיליוני דולרים.
פתאום לא אכפת לכם.
ולא אכפת לכם, כי אתם סתם משחקים איתם משחק. אז תוהו, זה מה שאמור לקרות.
נכון, נכון. ואני חושבת שזה עשוי טוב, כאילו זה עשוי מעניין, ובעיקר מערכת היחסים של באטמן ושל הג'וקר מעניינת, במובן שהג'וקר אומר לו, מה אתה רוצה ממני? אתה עשית אותי. כאילו, אתה הפלת אותי לתוך הזה, ואז ברוס וויין אומר לו בעצם, או באטמן אומר לו, אתה עשית אותי, כי אתה רצחת את ההורים שלי, ואז כאילו אנחנו תקועים בלופים.
לופ. זה קצת כמו ישראל פלסטינים כזה.
שבכלל אני חושבת שאין דבר כזה, אתה עשית אותי. כי אני חושבת, אני לא מאמינה בזה, אני מאמינה שברוס וויין יכל לבחור להיות משהו אחר, ושהג'וקר יכל לבחור משהו אחר. וההתעקשות של שניהם על ה...
להפיל את האחריות.
כן. היא מאוד מעניינת, כי היא תוקעת את שניהם בלופ, ואני חושבת שזה מאוד יפה, כי זה משהו שנמצא בקומיקס מאוד חזק. Mm-hmm. זאת אומרת, בקומיקס הם שתי דמויות שהם הם, כאילו נועדו...
הם קצת אין ויאנג, כאילו, כן. הם מאוד מחוברים.
בדיוק, הם כאילו שני הצדדים של הצל שתקועים ביחד, זה משהו כזה מאוד מאוד mm-hmm. כאילו פתולוגי כזה, שאין להם דרך להשתחרר ממנו, ולכן היה לי מאוד מאוד מוזר, אני חייבת להגיד, שבאטמן פשוט זרק את הג'וקר, מה זה זרק? הוא חיבר לו אבן כזאת מאוד כבדה לרגל, ואז בסוף הוא נפל מהבניין. יש משהו מאוד מוזר בזה, אני לא יודעת אם זה בגלל ש... משנות ה-90 ומעלה, כל הגיבורי על פתאום נהיו יותר...
שמאלנים.
כן.
פחות הורגים את הרשע.
פחות הורגים, אבל אני כן חושבת שזה בקומיקס נמצא. זאת אומרת, באטמן יש לו קטע שהוא נגיד לא, אף פעם אין לו אקדחים ורובים, שזה קשור להורים שלו ולאיך שהם מתו. וגם יש לו קטע שלא להרוג אנשים. והיה לי מאוד מוזר הבאטמן הזה. זה באטמן מאוד שלא אכפת לו להרוג אנשים, הוא מפוצץ מפעל ענק, שמלא באנשים ולא אכפת לו, ואז הוא פשוט זורק את הג'וקר ולא אכפת לו.
גם בתחילת הסרט נראה שהוא אולי זרק או שחרר אותו לתוך החומצה.
כן, כאילו זה לא היה לגמרי ברור, ואני לא יודעת אם זה כאילו ניסיון של טים ברטון להכניס היגיון לזה, כי אין לי בעיה עם גיבורי על שהורגים את הרעים. אני חייבת להגיד, כשהורגים את הרעים, הרבה פעמים מצילים המון המון חיים של אנשים, של הרעים, אחר כך בורחים מארקם, בוא נגיד שכאילו, במיתולוגיה של באטמן, אז ארקם, שזה המקום של המשוגעים, הוא מקום שהוא דלת מסתובבת, כאילו, מכניסים לשם את המשוגעים, ואז הם בורחים, זה כל הזמן קורה. אז אין לי בעיה עם כאילו אנשים, כאילו אין בעיה שבתוך קרב הורגים את הדמות הרעה וזהו, הצלנו את כל המאות אלפים שלא ימותו אחר כך מהאנשים האלה. אבל זה קצת מוזר פשוט במיתולוגיה של באטמן. כאילו...
הדבר הזה שהוא כן, כן הורג וכן פוגע. מעניין. כן,
זה מעניין. מעניין אותי כאילו מאיפה זה בא ומה הוא רצה להגיד בזה. היה לי פשוט מוזר. אני הסתכלת על זה ואני כזה, מה? לא, באטמן לא פשוט יזרוק את הג'וקר לרצפה מבניין ענק. אז זהו, אבל לא יודעת, מעניין מה טים ברטון רצה להגיד בזה.
עוד משהו שמחבר ביניהם, ואני הולכת להגיד משהו, ואז אני הולכת לסתור את עצמי, ואז אני הולכת לבטל את מה שאמרתי, ולהגיד אותו שוב, זה ששניהם נמשכים לאותה אנימה, שניהם נמשכים לאותה אישה.
נכון.
מצד שני, זה הסיוג שלי.
מסיבות אחרות.
כן, ויקי וייל היא דמות נשית.
היא פלקטית.
פלקטית, שטחית, מושכת. כלומר, ברור ששניהם נמשכים אליי, מהממת ובלונדינית ו...
ולבושה מהמם.
ולבושה מהמם. מישהו יודע איך משיגים את המעיל של הסצנת כמעט סיום.
זה מטורף, כי זה שנות ה-80, היא לא אמורה להיות לבושה מהמעיל.
כן, אבל כאילו, the best of the שנות ה-80, ממש. בכלל, כל התצוגה של האנשים בסרט הזאת היא לא טובה, שטחית. אני לא אגיד מיזוגנית, וכיווי לי כן דמות חיובית, אבל לא, אנחנו שמחים שהתקדמנו משם, ממש. מצד שני, שניים ממשכים אליה, אני לא בטוחה שזה מסיבות כל כך שונות, כי גם ברוס וויין נדלק עליה כשהוא ראה אותה, זה לא שהוא מכיר את האופי שלה והוא מתאהב בה, כאילו. אבל כן, שניהם סימנו אותה, שניהם חולקים אנימה, שהיא החלק הנשי בתוך הנפש הגברית. עכשיו, יכול להיות שנחלוק אנימה, כאילו לא, יכול להיות שאני ועוד אלה נחלוק אנימוס, כי אנחנו נשים, יש לנו אנימוס, וזה התיישב לנו במקומות מאוד שונים, כן? הצורך שהוא ממלא הוא צורך מאוד שונה, כן? אני מניחה שברוס וויין, שאיבד את ההורים שלו בגיל מאוד צעיר, ואת אימא שלו והפנינים שלה נשפחו על הרצפה, כך שמעתי, מחפש משהו בדמות האישה שקצת יזכיר לו את אימא שלו, יש שם משהו מאוד לא פתור, כן? ואז הוא מוצא את ויקי האלגנטית, המחזיקה את עצמה,
הדואגת,
כלומר, כן, יש לה איזה דמות אימאית. אני מניחה שהג'וקר, קודם כל אפשר להגיד שוויקי קצת דומה לבלונדה מתחילת הסרט, שהיא, כך שמעתי, אחר כך תהפוך להיות מרגו רובי.
לא, לא בטוח. היא קפצה, כתוב שם, הם אמרו שהיא התאבדה, אז אני לא בטוחה שזה...
אבל כאילו כדמות בקום.
יש שם פוטנציאל, כן.
כן. אז יש לו קטע עם...
יש לו קטע עם בלונדיניות.
יש לו קטע מאוד נדיר ולא אופייני לגברים.
ספציפי, רק לא.
בלונדיניות יפות, רזות, גבוהות. כן. מי המאמין? כן. אבל אני חושבת שאצל הג'וקר זה קצת יותר מהמקום של כמו טרופי וייף.
כן.
שהאישה היפה או השווה מסמלת את הניצחון שלי, את הכוח שלי, את העוצמה שלי. אם אני באה מהכאוס ואני כובש את האישה הכי... מאורגנת של העולם המואר, כן? אישה שהיא ההפך מצל, נכון? היא כל הזמן לובשת לבן, היא מוארת. אוקיי? אז ניצחתי את המשחק.
כן.
שזה גם מעניין שהם בוחרים שניהם באישה הזאת, ושניהם כפולים כאלה, ושניהם יש סודות, ושניהם יש...
נכון.
זה, ואנחנו ממש רואים אבל את המקום של איך היא כשהיא רוצה, ואיך היא כשהיא לא רוצה. ממש בסצנה האחרונה שהוא רוקד איתה בה... בלמעלה, היא נהיית כמו בובת סמרטוטים. היא לא מחזיקה את הגוף שלה בכלל.
נכון.
זה ממש חזק.
נכון, זו סצנה מאוד...
מטרידה.
כן.
מאוד.
מאוד. ואני חושבת שבמובן הזה גם באטמן והג'וקר מנהלים באמת שני מאבקים אחרים. זאת אומרת, אם נגיד באטמן המטרה שלו היא מאוד רצינית. זאת אומרת, הוא מאוד כזה מחושב, וגם הוא אמור להיות מאוד מאוד חכם. באדמן הוא דמות שאמורה להיות מאוד חכמה, שפשוט לא רואים את זה בסרט בכלל.
אנחנו בכלל פוגשים אותו.
כן, הוא לא, בדיוק, הוא לא נמצא, אבל הוא כאילו אמור להיות דמות מאוד חכמה ומחושבת.
זה סרט על ויקי וייל, ככה היו צריכים לקרוא לסרט.
לגמרי. ולעומת זה, הג'וקר הוא כאילו כאוס וצחוק, הרבה צחוק, כאילו דרך איזה מין צחוק...
אפולו ודיוניסוס כאלה.
בדיוק, הם כאילו רבים על כזה, איך מנהלים, אבל הם בסוף שניהם לא מבינים שהם שניהם...
שניהם בצללים.
בדיוק.
כן,
וזה מאוד מאוד חזק, ובסוף גם יש משהו ממש מפגר בזה, שהמריבה היא מתנקזת בסוף למריבה על אישה, כאילו... רצח המוני, מלא אנשים מתים בכל מקום.
עלו ומתו.
אבל ויקי וייל נשארה בחיים, אז זה מה שחשוב. למרות שכל האנשים, וכל היצירות אמנות שם.
אומייגאד, אני רוצה להגיד משהו.
כן.
אני חושבת שלא האמנתם לי אתמול שראינו. אבל ראינו כבר הרבה סרטים יחד, עם רצח, דם, לוגן היה מזעזע ומחריד, לא הקלטנו עליו אפילו פרק. אני חושבת ששום סצנה מעולם לא זעזעה אותי, כמו הסצנה של הארס במוזיאון. באמת לא יכולתי להסתכל. לא יכולתי. אני בעצמי יוצרת ומציירת ומתעסקת הרבה באומנות, ואני חושבת שזו אחת החרדות הכי גדולות שלי. נגיד, אפילו הייתה לי איזו מחשבה של לעשות Airbnb בדירה שלי, ואז אמרתי, מה אנשים יכולים להרוס לי בדירה שהיא אכפת לי ממנו?
כן.
ואי אפשר להחזיר אותו בכסף? את הציורים שלי.
וואו.
ואם יהרסו לי את הציורים, אני אמות.
וואו.
אז כאילו, היה משהו בלראות את ההשחטה הזאת, הרגשתי את זה בגוף. עכשיו, ברור שהכל רפרודוקציות זולות גם, וזה כלום, אבל כאילו, הסיוטים שלי בלילה,
כן.
היה שם איזה ציור, אני לא זוכרת את הציור, זה יזה אותי אחי, כאילו איזה דגה או איזה משהו כזה, שהייתי כזה לא, לא, לא. לא.
קודם כל, אני חושבת שזה משעשע, כי אנשים מתו שם.
לא, כולכם לא הבנתם מה קורה, כאילו לא יכלתי להסתכל.
כן, זה היה מאוד משעשע. אני אוהבת סצנות כאלה רק בקטע של, שזה נחמד לזהה את היצירה. אני אוהבת את זה, שכאילו, איזה יצירות הם בחרו לשים שם?
כמה דגה.
היה שם דגה יפה.
הרמברנט, הרמברנט. הרמברנט. שבא עם הידיים עצבות על הרמברנט.
כן. היה שם כמה רמברנטים. זה יפה, אני אוהבת את זה. זה מרגיש לי קריצות לאנשים מחונכים שמזהים יצירות.
קריצות פלוס התעללות רגשית ביחד.
נכון. וזה מעניין, כי באמת למה הוא צריך להרי... הרי הוא אוהב כאוס. אז מה הוא מנסה להגיד בזה? הוא זורק את השפריצים של הירוק הזוהר על רמברנט, ואומר, מי אמר ששלי לא יותר יפה? עכשיו, אומנות...
הוא עושה מרסל דושן.
בדיוק.
הוא עושה מרסל דושן.
לא, וגם הוא עושה מעשה. הרי היום החבר'ה האלה, שאני לא אגיד מה אני חושבת עליהם במונחים של כללות, הולכים למוזיאון ושופכים לך רסק עגבניות על ון גוך, כדי להביע מחאה על האקלים. לא, על האקלים, מחאת האקלים, אז הם כל מיני צעירים ברחבי העולם.
אומרת לי שזה דבר שבאמת קורה, אני לא ישן בלילה.
זה דבר שבאמת קורה היום, ואני ראיתי את הסצנה הזאת ואמרתי לעצמי, אתם הג'וקר, אתם חושבים שאתם בצד של הטובים? אתם לא, תראו מי אתם. וזה באמת המובן הזה של להגיד, בוא נעלה מודעות למצב האקלים שנשפוך חמיץ תפוזים על ון גוך. לא. אתם מעלים מודעות למצב האנשים המטומטמים בעולם, וכמה וואו. הם לא מגיעים רחוק עם השכל שלהם. והג'וקר תופס את זה מאוד יפה, זאת אומרת, זה, הוא הקדים את זמנו בעצם, והוא אומר לנו בעצם, מי שהולך למוזיאון ושופך משהו על יצירת אמנות, הוא אוהב כאוס. אוקיי, זה שם, זה הדבר. זה כמו מוות, mm-hmm. זה אנשים שרוצחים אנשים.
עכשיו, זה מעניין מההקשר של היות ג'וקר, כאילו, הקלף הזה, קודם כל יש ספר ממש חמוד שקוראים לו סוד הקלפים, שהוא ספר פנטזיה, מין לנוער כזה, על קלפים שאני נורא אהבתי.
שאני באמצע לקרוא.
כן, כבר שנתיים.
נכון.
צריך להחזיר את זה לטלי כבר, אודליה.
נכון, נכון, אני מסיימת.
אבל מתעסקים שם הרבה בג'וקרים. יש משהו בג'וקר שהוא בדיוק, בדיוק, בדיוק הדבר הזה של הסרט.
של הכאוס.
שיש את הסדר הנכון. מלכה, נסיכה, ואז כאילו יש את הג'וקר של כאילו, לא אכפת לי, אני יכול להיות 3, אני יכול להיות 18, כאילו, אתם לא תגיד, אני יכול להיות 240, כאילו, אתם לא תגידו לי.
נכון. הקטע זה שזה גם נכנס לתוך המשחק של הקלפים. זאת אומרת, בסוף הג'וקר לא יכול להצליח להיות כל כך אלים וחזק, אם הוא לא היה משחק את המשחק, כי הוא יודע את המשחק. זאת אומרת, אם הוא היה משוגע באמת, והוא היה מתשפז בבית משוגעים, כי יש אנשים כאלה שהם מנותקים מהמציאות, והם חיים בעולם משל עצמם, אבל...
מפרנים.
בדיוק, והם לא מצליחים להפריע לנו כחברה, כי אנחנו פשוט, אוקיי, שמים אותם בצד, ומוציאים אותם מהחברה.
בסוגריים, לא כל הסכיזופרנים, ואפשר להיות
כבר בפול,
וכן, כי אמרתי את זה, ואז אמרתי, לא.
כן, לא, יש פשוט סוגים של אנשים שיצאו מהמציאות כבר, ואז אין להם יכולת לחיות פה. והג'וקר הוא לגמרי לא במציאות, ומצד שני הוא לגמרי במציאות.
הוא מנהל את המציאות.
הוא יודע בדיוק מה החוקים של המשחק, והוא משתמש בחוקים האלה נגד האנשים. הוא יודע שכסף זה מה שמביא אנשים, הוא יודע שיש בלונים, כי הולך להיות מסיבה גדולה של עיר וזה. הוא מאוד מחובר, הוא מאוד חכם, יש שם משהו אינטליגנטי מאוד בג'וקר. וזה יפה, זה באמת דמות שהיא איקונית בהגדרה שלה, זאת אומרת, כדמות.
היא אייקון, כן.
היא, אין מה לעשות. אני חייבת להגיד עכשיו משהו, אני מקווה שעוד תרצחי אותי. אני חושבת שמרוול, הם הצליחו להוציא בסרטים שלהם את המיטב שהם יכולים להוציא מהדמויות שיש להם. אבל הדמויות שיש להם כנקודת מוצא, הן דמויות חלשות מבחינת התפיסה שלהם, את ה... נפש האדם. זאת אומרת, דיברנו על זה עונות שלמות, על, על הארכיטיפים ועל הכל, אבל יש משהו בארכיטיפים של מרוול כבסיס, שלדעתי תופסים פחות משהו בסיסי. הם ארכיטיפים טיפה יותר
מורכבים. נכון. הם יותר אנשים.
נכון.
הם יותר אנשים. אני מסכימה איתך, ואני אפילו אגיד שגם לפני שנתיים, כשלא דמיינתי שנעשה פודקאסט על גיבורי העל,
כן.
או משהו, אז...
כשהיית ממש לא גיקית, אבל ממש.
הייתי רק גיקית של הרי פוטר.
כן.
שזה לא נחשב לכלום.
שזה לא נחשב, כן.
בעולם הדתי בכלל, כאילו, זה מינוס
עכשיו רגיל. גיקיות,
כאילו. כן. את עושה את המינימום האפשרי כבן אדם. אבל אז הייתי יכולה להגיד לך, היית שואלת אותי מי זה גיבורי העל, הייתי אומרת לך סופרמן, באטמן, אולי ספיידרמן.
ספיידרמן, הוא מצליח
להיכנס. ספיידרמן, זהו.
זהו, נכון. זהו. ואני חושבת שיש לזה סיבה. אני חושבת שבאטמן, אני חושבת שבאטמן, וזה בא ביחד עם הרעים שלו. Mm-hmm. זאת אומרת, הרעים שלו הם גם כן כאלה. הם מאוד, הם מאוד כאילו מורכבים נפשית במובן העמוק של זה. Mm-hmm. הוא מצליח להביא סביבו אנשים, כאילו רעים כאלה, מאוד מאוד חזקים, כי הוא מאוד מאוד בסיסי כזה. הארכיטיפ של הצל הוא כל כך בסיסי בנפש שלנו, שהוא מביא ישר את הדבר הזה, ויש משהו בבאטמן שהוא פשוט, הוא באמת דמות בסיסית. הוא כאילו מצליח לנסח לנו בדיוק את עצמנו במובן עמוק, ואני חושבת שבמובן הזה, לדי-סי יש גיבורי על יותר
יסודיים.
כן, בדיוק.
לגמרי. אני לא יודעת על הכל, אבל פה לחלוטין. אם כי אני אסייג ואני אגיד שבסרט הזה, לא הרגשתי את זה ברמה הזאת. צריך גם להגיד משהו על הקצב של הסרט. את דיברת על זה הרבה תוך כדי הסרט, אבל כלומר, הוא סרט ישן.
וואו, כן. זה הבאטמן הכי איטי שפגשתי, הוא כאילו יורד נגיד מהתקרה עם החבל שלו, וזה לוקח כל כך הרבה זמן שהרעים כבר יכולו לראות עליו 8 פעמים. והוא גם, לבאטמן יש קטע שהוא הרבה מאוד מהפחד שהוא מטיל על אנשים, היא כי לא רואים אותו.
זה הקטע, משום מקום כזה.
זה הקטע של הפחד, שלפעמים אנשים לא יודעים במה הם נלחמים, הם יותר מפחדים. Mm-hmm. ובאטמן מאוד משתמש בזה. ופה זה באטמן שרואים אותו כל הזמן, הוא איטי, הוא זז לאט, הוא מגיע מהצל וכולם רואים אותו, וזה לוקח לו המון זמן להיכנס ולצאת. זה כזה ישן, זה פשוט קשה לראות את זה קצת.
היה קטע שהם ברחו במכונית, כן. והם נסו כזה לאט, אמרתי שכאילו אם הייתי נוסעת מאחוריהם, הייתי צופרת. כאילו, אתה בעיר, אבל לא צריך לנסוע 15 קמ"ש.
כמה מותר לנסוע בגותם?
אני בטוחה של איזה 250 קמ"ש.
כן, זאת עיר מטורללת, אתה נוסע כל כך לאט.
לגמרי. גם הייצור של העיר הוא מעניין, ואני בטוחה שנמשיך לדבר עליה, כי היא תופיעה, יש לנו די הרבה סרטים עכשיו לראות של בטמן. גם העיר כארכיטיפ תמיד ריתקה אותי, כן?
כן, זאת עיר שהיא מאוד ארכיטיפית, היא מאוד צללים.
עיר צללים, ובעיר יש משהו שקצת מזכיר יער, במובן של הרבה דברים קורים בהרבה מקומות, יש הרבה חיים ומוות שאנחנו כן רואים ולא רואים, וזה מרתק, ואני בטוחה שעוד נדבר על זה.
נכון, למרות שפה ספציפית, העיר קצת נראית תיאטרון. כאילו יש בה משהו קצת תפורתי כזה, בעיר הזאת.
הזכיר לי בדיוק את המחזה, העיר הזאת, שמי שלא ראה, קודם כל מומלץ מאוד, לא, הם ירדו מה, הם כבר הפסיקו.
אין מה להמליץ.
הם עושים סרט עכשיו, אז יהיה סרט עוד כמה זמן הרבה. של העיר הזאת, שזה היה מחזה ראפ בלשי של האינקובטור, עמית אולמן, איציק פצצתי, ג'ימבו ג'יי, אחרים, ממש אחד מהדברים העשויים טוב, והוא מאוד פילם נוארי, כלומר, חוץ מגיבור על, הוא מאוד דומה לסרט הזה.
נכון. טוב, אז אנחנו נמשיך לראות סרטי באטמן.
אז לפנינו בעצם עוד סרט אחד של טים ברטון.
נכון.
אחר כך...
ואחר כך יש לנו סרטים של שום אחר.
שום אחר, שאני לא יודעת מי זה, אבל לפי הפרצופים שראיתי פה את אודליה ועוד כמה גיקים בסביבה עושים, הולך להיות צחוקים.
כן, ואחר כך אנחנו נגיע לטרילוגיה של האביר האפל,
ואחר כך אנחנו נראה את הסרט עם סדריק דיגורי.
כן.
איך קוראים לו? רוברט פטרסון. אדוארד, ממשחקי, לא משנה.
The Batman.
The Batman.
אז זהו, אז קדימה, אם אתם רוצים להיות איתנו, אז זה הזמן להשלים את כל הסרטים האלה.
לגמרי.
מעולה. אז
תודה רבה לכם המאזינים, מוזמנים לעקוב אחרי דף הפייסבוק של הגיקית והפסיכית וקבוצת הדיונים שנקראת הגיקים והפסיכים.